אתם על הטוב האפשרי, פרק מספר 35. והפעם איתנו הרב יאיר קרטמן והרב יעקב יקיר, שניהם מנהלי תחומים במרכז יכין וראשי בית המדרש תורת המדינה. והם כתבו לנו מאמר על הקוד האתי של צה"ל, שלטענתם לא מאפשר לצה"ל לנצח. שמו של המאמר, להשיב את הרוח לצה"ל, והוא פורסם בגיליון 40 של השילוח. המנויים שלנו כבר קיבלו את הגיליון ויכולים לקרוא את המאמר. מי שלא יאלץ לחכות קצת עד שהוא יעלה באתר, אז שווה לכם לעשות מנוי. גם נותן הטבות בכניסה לאירועים שלנו ושל המרכז לחירות ישראלית באופן כללי. אז ממליצים בחום, וכמובן יהיה קישור ללינק מתחת לפרק. אלן.
שלום, שלום.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
אני רוצה לפתוח בציטוט שהפך להיות די מוכר, והוא גם פותח את המאמר, וזה ציטוט שהוא מאוד מרגש מצד אחד, מצד שני הוא מאוד מטריד. הציטוט הולך ככה, מן הסתם הרבה מהמאזינים כבר מכירים. זה רק מדהים כמה שהצבא שלנו מיוחד, כמה שהחיילים שלנו מיוחדים, שאנחנו רואים כמות כזאת מטורפת, ואנחנו לא מבצעים על רובם הגדול ירי, כי אנחנו רואים שאין לרובם הגדול נשקים. הטנק שלנו לא ביצע את הירי, כי באותו שלב עוד היינו מוסריים. ראינו אזרחים מבחינתנו, עוד לא הבנו שכל מי שנכנס הוא בעצם מחבל. אז באמת זה ציטוט של ממם שריון, הוא מספר את החוויה שלו מבוקר השבעה באוקטובר, וככה כמשיח לפי תומו ברעיון רדיו, וכמובן זה מאוד, מאוד תפס, יש לו אמירה שם, אני אחזור עליה, באותו שלב עוד היינו מוסריים. אז כשהזאתים פורצים את הגדר ולרובם אין נשק, אז לא יורים, כי זה הדבר המוסרי. אז מעניין אותי ככה, ביניכם זה ציטוט מייצג, עד כמה הוא מייצג, וגם קצת, מה זה המוסריות הזאת שהוא מדבר עליה? אני רוצה לפתוח.
אוקיי, אני אפתח בעוד סיפור.
כן.
כדי שיש סרט שנקרא, אני שמח, שמח שאתה חי.
כן.
הסרט הזה יצא אחרי חומת מגן. הסרט מתאר חייל שנשאר יחידי מתוך המחלקה שלו בקרב בג'ינין.
אוקיי.
והוא מפגיש בין מי שחילץ את החייל לבין החייל עצמו. הסרט הזה יושב בעצם על החלטה מבצעית. החלטה מבצעית שהחליטה להיכנס לג'נין בחומת מגן, לא להטריע בפני האוכלוסייה שהייתה שמה, ולא להפגיז אותה מהאוויר, אלא להכניס פנים החיילים. התוצאות של הקרב הזה הספציפי היו כ-13 נופלים. על הקרב הזה יש מתראיין, רב אלוף לשעבר, אביב כוכבי. והוא מתאר את ההחלטות של הקרב הזה. את ההחלטות של הקרב הוא מתאר בפני גנרל, כנראה אמריקאי. והוא אומר לגנרל ככה, נכנסנו לקרב ועשינו שיטה מאוד מאוד מיוחדת, עברנו דרך בתים, והוא רואה שהגנרל האמריקאי לא מתרשם מהטקטיקה של הקרב שאותה הוא מתאר. הוא שואל אותו, רגע, למה, איך אצלכם עושים את הדבר הזה? אומר לו הגנרל, אצלנו דבר ראשון בסיטואציה צבאית כזאת, משטחים את האזור. הדוגמה שאני נותן היא דוגמה...
וכוכבי ככה אומר את זה ב...
כוכבי אומר את זה... הוא כאילו... הוא לא מקבל את העמדה של הגנרל האמריקאי. הוא כאילו מביע ביקורת. וזה... הפנייה לזה מופיעה גם במחקר שלנו. ואני דווקא רוצה להגיד את הדבר הזה, כי זה עוזר לנו להגדיר בכלל את המוסר שלו אנחנו מדברים. יש חוק בינלאומי. הנושא שלנו הוא לא החוק הבינלאומי. והראיה שזה לא החוק הבינלאומי, כי האמריקאים היו עושים אחרת. היו נכנסים לשטח צבאי, משטחים את האזור לפני.
אם זה מלחמת עיראק או אפגניסטן.
באיראן, באפגניסטן, יש גם דוגמה בכוחות נאטו, ביוגוסלביה. זה הדין הבינלאומי, ככה עושים. זאת אומרת, הנושא של מוסר הוא לא נושא של דין, הוא נושא של ריסון עצמי. האם אתה נוקט בריסון עצמי, או לא נוקט בריסון עצמי, ומה עם מחיריו?
כן, זה קוד אתי, כלומר, הקוד אתי הוא לא משפטי, זה משהו
בדיוק.
אחר.
ופה, ודווקא אני מוקד במקרה הזה, כי פה יש לנו משקל מאוד ברור. מה, כשאתה אומר מוסרי, מה עם תוצאות מעשיך? תוצאות מעשיך הם 13 חייליך שהרוגים, חיילים אחרים שפוגעים לכל חייהם, או שאתה בוחר בתוצאות אחרות. ולכן השאלה המוסרית, ההימנעות, הריסון העצמי, היא נבחנת לאור המחירים, היא נבחרת לאור הערכים שאליהם אתה הולך, ואם שאלת אם זה תופעה רחבה, בהבנתנו, כן. בהבנתנו, הריסון העצמי שהצבא נוקט, אני אתן דוגמה נוספת, גם דוגמה מאוד מפורסמת, גדי אייזנקוט מתאר, אני חושב ב-INSS, תחילת מלחמת לבנון השנייה, אומר גדי אייזנקוט, ידענו איפה נסראללה נמצא. ידענו איך להוריד את נסראללה, ונמנענו מזה מטעמים אתיים. זה לא עלה בכלל לדעת, מטעמים אתיים.
כי החיסול שלו יגרור...
יגרום להרג של אנשים נוספים. עכשיו בוא, אפילו במוסר תועלתני, נשאלת השאלה הפשוטה, כמה אנשים מתו מאז? לא רק יהודים, אזרחים של לבנון, כמה מתו מאז? בהינתן, וההחלטה של אייזנקוט הייתה אחרת. התוצאות, גם במוסר, גם בהיבט התוצאתי, וגם בעולם הערכים שנדבר עליו בהמשך, היא משמעותית מאוד, ולכן את שואלת האם זה רחב, בהבנתנו, וזה גם מופיע במאמר שכתבנו, אנחנו חושבים שזו תופעה רחבה מאוד.
אוקיי, אני רוצה, אנחנו נחזור אולי בהמשך, להאם זה הקוד האתי שהשפיע על זה, או שהקוד האתי הוא מייצג, או משפיע, זה סוגיה חשובה, אנחנו נגיע לזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, קובי, מה בעצם, מה זה מוסרי אז? כשהחייל הזה אומר, אז היינו מוסריים, אז מה זה מוסריים לפי הקוד האתי, לפי ככה מה שהתופעה הרחבה הזאת שאתם מתארים? מה זה אומר?
תראי, השאלה שלך היא הלב של הסוגיה.
אוקיי.
ואנחנו, כשכתבנו בהתחלת המחקר שלנו, הכותרת שלו הייתה, לפני הכותרת המצוינת של השילוח, מצווה הגנה לישראל לצבא הגנה לאדם. כלומר, אם, ואפשר גם לפרוט את זה, פעם היה ברור שיש לנו צבא שהוא דואג לעם ולארץ, דהיינו מימי השומר, דרך הגדודים העבריים, דרך המחתרות, צבא הגנה לישראל של מדינת ישראל בעשורים הראשונים, היה ברור שיש לנו כוח צבאי, שהמטרה שלו זה לשמור על החיים של העם שלנו, ולגאול את הארץ שלנו. כך היו המוטיבציה והזהות.
כן, אתם מביאים ציטוטים מאוד יפים.
כן, המוטיבציה והזהות, לא רק מוטיבציה, זה הזהות של הכוח המגן שלנו, שהוא בעצם נשבע אמונים לעם ולמולדת. כשהגדודים העבריים מגיעים לגבול ארץ הקודש ממצרים, הם עוצרים, עושים מסדר, יש תפילה מיוחדת שהם באים לארץ הקודש. כשדוד בן גוריון מדבר עם מפקדי צבא הגנה לישראל, הוא אומר, תשמעו, יש לנו היסטוריה, אנחנו מקימים מלכות שלישית. זה לא משהו שהוא כאילו קשור לכל מדינה דמוקרטית בעולם רק, אלא יש לו עומק הרבה הרבה יותר גדול. זה היה ברור, זה היה פשוט. הקוד האתי, כמו שאנחנו מזהים אותו, הופך את צהל לצבא הגנה לאדם. מה הכוונה? נשמע מוזר.
נשמע מוזר, וגם אני תוהה עם חיילים שככה שומעים אותנו, או חיילים לשעבר, כולם חיילים, כן? למדו ככה באיזה שיעור, בקורס, לא יודעת, או בטירונות, או בקורסים, למדו את הקוד האתי, אמרו לעצמם, על מה הם מדברים? צבא הגנה לאדם? לא, לא, זה לא מה שחווינו בצבא.
השאלה שלך היא, אני אתייחס אליה, תכף אני רק אשלים את הנקודה הראשונה, מה זה צבא הגנה לאדם? הקוד היחיד בעולם של צבא, קוד אתי של צבא, שבו יש ערך שנקרא חיי אדם, זה הקוד של צבא הגנה לישראל. אני רוצה לספר אנקדוטה.
בוא, אז נסביר שנייה למי שלא מכיר, הקוד האתי, בוא נדבר שנייה על לב העניין, הוא מכיל כמה היום,
הקוד האתי זה רוח צהל, הוא בעצם תעודת הזהות של צבא הגנה לישראל. כל הפעולות, כל המבצעים, כל המעשה של צבא הגנה לישראל אמור להיות מתואם עם ההגדרות הזהותיות הללו, והוא דבר שקיים גם בצבאות אחרים, אבל אצלנו יש ערך מיוחד שנכנס בקוד האתי בשנות ה-90,
כן, סעיף מסוים.
שנקרא חיי אדם.
אוקיי.
אני אספר אנקדוטה.
אני לפני שאתה זה, יש פשוט מבנית, יש פסקת מבוא שמגדירה באופן עקרוני את המהות של הקוד האתי, אם הרב קובי הזכיר אותה. לאחר מכן יש ערכי יסוד, ערכים שנקרא לזה הערכים המכוננים של הקוד, מקורות יניקה, ואחר כך זה יורד יותר לפסקאות יותר מעשיות. אז זה המבנה של הקוד.
זה ממש כזה, נכון? עשו ספרון קטן כזה.
זה ספרון קטן, נקרא רוח צהל היום.
כן, הרב קוב גם מתייחס, האם זה באמת...
כן, עכשיו, אסא כשר בעצמו מספר שהוא נמצא באיזה כנס בעולם, כנס בינלאומי, והוא שומע את הרמטכ"ל של דנמרק. והרמטכ"ל של דנמרק מפרט את הערכים של מדינת דנמרק. הוא אומר, אצלנו חיי אדם זה ערך מאוד מאוד יסודי, ואומר אסא כשר, אני שומע את ההרצאה, ואני מחכה לשמוע מה יהיה בקוד האתי של צבא דנמרק.
כן.
וכשהוא מגיע לצבא דנמרק, הרמטכ"ל הדני, הוא לא מזכיר חיי אדם בקוד האתי של צבא דנמרק. ואני הייתי מאוד מוכזב, אומר אז הקשר. כך הוא כותב בספר שלו. סתם בינינו, דנמרק, מתי הייתה המלחמה האחרונה שלה? כלומר, זה לא האזור שלנו. והוא ניגש לרמטכ"ל הדני ואומר לו, תגיד לי, איפה האירוע? אמרת שזה ערך מאוד חשוב לדנמרק, למה זה לא מופיע בצבא, בקוד האתי? אמר לו, תקשיב, זה יכול להפריע לחיילים בלחימה. צבא צריך לנצח. ואז הקשר אומר, אנחנו הצבא היחיד בעולם, שיש לו את הערך הזה שנקרא חיי אדם, והוא מתגאה בזה. אבל בעצם מה הוא עשה? הוא בעצם בא ואמר, תקשיב, הצבא הוא לא של עם, הוא לא של ארץ, הוא כוח מגן שצריך לשמור על האזרחים של שני הצדדים. אין הבדל בינינו, שאנחנו אזרחי מדינת ישראל וצהל הוא בצד שלנו, לבין אזרחים של האויב.
שהם בלתי מעורבים.
שהם בלתי מעורבים, זה הגדרה שצריך בכלל לדון בה, מה זה אומר בלתי מעורבים. ובעצם, אנחנו כבר גולשים לדברים קצת יותר עמוקים, אבל אני חוזר רגע לשאלה השנייה שלך. בסדר? אז בעצם, אם אנחנו מדברים, הדבר הזה לדעתנו, ההכנסה של הערך הזה, של חיי אדם, וההכפפה של כל הפעילות הצבאית לאירוע הזה, גורמת, לדוגמה, לבני גנץ, בתור המטכ"ל, נספר שהוא סיכן חיילי גולני, כדי שלא ייפגעו אזרחים של האויב. כלומר, זה לא רק אומר, בוא נשמור על האזרחים של האויב, שזה טענה שאני יכול לדון בה. אבל לסכן את החיילים שלנו, כדי שלא ייפגעו אזרחים של האויב, הכל מוכפף בעצם לאירוע הזה של חיי אדם. עכשיו, שאלת שאלה שנייה, שהיא באמת שאלה שכולם שאלו אותנו. כלומר, תוך כדי כתיבת המאמר, נפגשנו עם קצינים בכירים, אמרו לנו, כן, היה הקוד של אתי, כולנו הסתלבטנו עליו, היו שיעורים, כן, הסתלבטנו עליו, היו שיעורים, וזה, חשבנו מה זה משפיע. האמת שביום יום שלך בתור חייל, מפקד בשטח, דרגי השדה פחות פוגשים את האירוע הזה, אבל בסוף כל המדיניות, כל האסטרטגיה, כל התוכניות והאישורים שלהן כפופות לדבר הזה. אני אתן אנקדוטה. בזמן הרפורמה המשפטית. היה מאבק גדול, והייתה גם סרבנות. או התנדבות, לא משנה איך תרצי לקרוא לזה. למה? כי הצבא הפסיק להיות דמוקרטי. הוא נהיה צבא אחר. אומר אסא כשר...
זו הייתה הטענה.
כן, זאת הייתה הטענה. כן, זאת הייתה הטענה, כמובן. אומר אסא כשר, אתם יכולים להירגע, אפשר להמשיך להתנדב. דיברתי עם הרמטכ"ל הרצי הלוי, הוא אמר לי שכל הפקודות בצהל כפופות לקוד האתי, הכל בסדר, קיבלנו הכשר.
כן.
אז זה נכון שבשלב הראשון כשאתה מדבר עם אנשי צבא, הם אומרים, שמה, זה לא משפיע, זה לא כזה חשוב, אבל אחרי דיון של כמה וכמה דוגמאות, וכמה שיח ושיג, הם אומרים, וואלה.
כן. זה לכן הציטוט שפתחנו איתו, של אותו ממם שריון, הוא קצת ככה הציף את זה, המחשבה הזאת של רגע, פורצים לך, את הגדר, אלפי עזתים, אם אין להם נשק, אז אסור לראות בהם. כלומר, זה משהו שכן השתרש, וזה בא לידי ביטוי הכי אבסורדי אולי באירוע.
זה קשור לשינוי גם שדיברתי עליו.
כן.
אם אתה מבין שחלק מהתפקיד של הצבא הוא לשמור על הארץ, ריבונות קוראים לזה.
כן.
איך יכול להיות שהאויב עובר לך את הגבול, פורץ, אתה לא מבין שזה חלק מהתפקיד שלך בתור צבא, להגן על ריבונות, זה, כן. זה משהו לא נתפס.
אוקיי, אז בואו שנייה נדבר על איך התחיל הסיפור הזה של הקוד האתי. הוא פורסם לראשונה בדצמבר 94. הוא נוסח על ידי ועדה בראשות פרופסור אסא כשר, כפי שכבר הזכרנו, היה שם גם קצין חינוך ראשי, פרקליט צבאי ראשי. אתם קצת מפרטים, וזה מעניין אם תוכלו לדבר קצת, מה היה הרקע בכלל ההחלטה להוציא קוד אתי לצה"ל. כי היה לפני זה עקרונות הלחימה, היה איזשהו אתוס, היו דברים מסוימים, אבל הייתה פה החלטה יותר עקרונית.
כן, אז קודם כל התהליך, אני חושב ב-91 התחיל התהליך. השמות שכולם מכירים היום, כבר אז צצו רמטכ"ל שמחליט על התהליך, רמטכ"ל בשם אהוד ברק, והוא ממנה ועדה, הוועדה עובדת במשך כמה שנים. אני רק אגיד שבהסכמי אוסלו, הקוד עדיין הוא נחשף ציבורית, פומבית, ובהסכמי אוסלו כבר מופיע חלקים מהקוד האתי.
עוד לפני שהוא פורסם.
עוד לפני שהוא פורסם, mm-hmm. וכיוון שהחלקים בעצם, זה קשור לציר שהרב קובי דיבר עליו, כיוון שזה שינוי זהותי, אז רבין מוצא לנכון במתשעות הבית הלבן לנסח את השינוי הזהותי של הצבא. כי אם אתה, ערך חיי האדם מופיע במתשעות הבית הלבן. את זה אומר אסא כשר. לפני החשיפה הרשמית. כי יש פה הבנת עומק שאנחנו מייצרים שינוי זהותי לצבא. וזה קשור לשאלה בדיוק ששאלת איך זה התחיל ולמה זה, מה הוביל לזה. אנחנו טוענים את הטיעון הבא. 77 עולה הליכוד לשלטון, 81, מלחמת לבנון הראשונה, מבצע שלג מתגלגל. בגין עושה נאום מאוד משמעותי, ומסביר מה הרקע ליציאה למלחמת לבנון, מבצע שלג דאז, והוא אומר את האמירה הבאה, מלחמת לבנון איננה מלחמה קיומית, מדינת ישראל איננה בסכנה קיומית.
נראה לי הוא אומר מבצע שלום הגליל,
מבצע שלום הגליל, כן, כן, כן.
את
צודקת, נכון. זה לא מבצע קיומי. זה מבצע שהוא מגן על אזרחי ישראל. אנחנו לא ניתן לאזרחי ישראל להרג על ידי ארגוני המחבלים, וכמובן גם לא ניתן לנציגים שלנו בחו"ל להיפגע, הרקע לפריצתה של המלחמה, פגיעה בשגריר, בנציג ישראלי בחו"ל. אז ככה נועם בגין לכאורה נאום שהוא די סטנדרטי, אבל הנאום הזה משמש כבסיס למתקפה מאוד מאוד רחבה שטוענת את הטיעון הבא. ננסח את זה ככה: אם עד עכשיו אניטה שפירא ההיסטוריונית של מפאי או שייכת לזרם המפאי כגישה, או נדק לא שייכת, אפשר להגיד שאפשר לשייך אותה לדבר הזה, היא טוענת, עד עכשיו ראשי הציונות תמיד נמנעו מלהגיד שהם עושים מלחמת ברירה. זאת אומרת, תמיד המלחמות, לכאורה, באופן רשמי, מלחמות אין ברירה. היינו, אנחנו מנהלים פה מדינה, תרבות, מציאות. אם אין ברירה, אנחנו נלחמים. פה בגין בעצם אומר, זה מלחמת ברירה. זה מלחמה שתפקידה לעצב מדיניות או מציאות גיאו-פוליטית, גיאו-אסטרטגית. היא לא אין ברירה. זה חריגה מכל האתוס הציוני שפעל עד עכשיו. כך טוענת אניטה שפירא. עד לדבר, יש יציאה מאוד חריפה של אנשים כמו עמוס עוז, שיוצאים בחריפות כנגד בעצם הבסיס ליציאה למלחמה. והם רוצים לטעון שזו מלחמה שיש בה בעצם תשתית לא מוסרית. ישראל...
יש גם הרבה השוואה, אני חושבת, לכזה מלחמת וייטנאם, שהייתה אומנם קודם, אבל איזשהו חלחול כזה של
אני
עוד מלחמת אין ברירה כזאת.
בדיוק. ואני גם אוסיף בדיוק לנקודה שאמרת, באותה תקופה מתרגמים בארץ ספר. הספר נקרא מלחמות צדקות ולא צדקות.
באותה תקופה?
כן.
של...
מלחמת לבן...
כן, אבל זה סוף שנות התרגום. הספר יוצא בשנת 1984.
נכון.
והתרגום הוא לקראת סוף שנות ה-80, או ממש ככה?
אני חושב שהתרגום, אני אגיד לך למה, אני לא זוכר את התאריך, אבל בתרגום כבר מופיע שמלחמת לבנון איננה מלחמה צודקת.
אוקיי.
זאת אומרת, יכול להיות שפעולה ראשונית שלה היה כן, אבל קיומה של המלחמה, זה כבר רקע, אנחנו לא, זה כבר פרשנות שלנו, אבל מייקל וולצר, שאולי ניגע בו עוד מעט בהמשך, מתרגם את הספר שלו לעברית בשם מלחמות צדקות ולא צדקות, ניגע בעומק שלו אחר כך, וזה קורה בהקשר של מלחמת לבנון, מבצע שלום הגליל שהפך למלחמת לבנון.
אני שואל להוסיף משפט אחד, שהוא מוכר מאוד היום לשומעים, לצופים שלנו. הטענה היא שהמלחמה היא משרתת אינטרסים פוליטיים וכל מיני רעיונות, כן. שהם לא רעיונות שהם קשורים למלחמה בכלל. כלומר, כן. זה לא משהו שעד עכשיו היה לנו, שמשראל הייתה בסכנה קיומית ונלחמה.
כן.
יש פה איזה משהו פוליטי, אסטרטגי,
כן.
כל מיני אינטרסים.
יש, יש גם לציין שהיה שם דשדוש וגם היה הרבה... לא היה, בוא נגיד, לא היה קשה לתת ביקורת על הדשדוש ועל הבעייתיות.
כן, אבל המילים שאנחנו שומעים היום על פוליטיזציה של המלחמה, הם הופיעו כבר אז. ואז, אני אציף עוד נקודה, אז דיברנו על עמוס עוז, דיברנו על אניטה שפירא. ישראל הראל במאמר מארץ טוען שבעצם כל בוגרי המלחמה ההיא, הם נכוו קשות. והם קיבלו איזשהו סוג של החלטה שהם כבר לא הולכים לכיוון של מלחמה שמעצבת מדיניות. או שקשורה למדיניות, אלא חוזרים או רוצים לטעון שרק מלחמת אין ברירה. עכשיו, אם קצת נלך בעולם של ההגות המלחמתית, יש הוגה דעות בשם קלאוזוביץ'.
כן.
וקלאוזוביץ' הזה, שכל קצין בצהל עבר את הקרה, או קרה חלקים מההגות שלו, הוא גנרל פרוסי, הוא רוצה, אומר שפט מאוד מאוד ידוע, שהמלחמה היא המשך המדיניות באמצעים אחרים. עכשיו, אני רוצה להגעת בנקודה הזאת, כי בדרך כלל משתמשים בה בצד, בצד אחד של המשוואה. צד אחד של המשוואה אומר שמלחמה בסוף צריכה להגיע לאיזשהו תכלית מדינית. וזה משתמשים כביקורת בדרך כלל על סיום המלחמה.
אבל היום קלאוזוביץ' שאחרי.
היום שאחרי. אבל קלאוזוביץ' מתכוון למשהו אחר לגמרי. שיש מדיניות ומלחמה היא כלי לעצב מדיניות.
כן.
היינו, אתה רוצה לעצב מדיניות גיאו-אסטרטגית? זה מה שעושה את מדינות. מלחמה היא אחד מהכלים לעצב מדיניות גיאו-אסטרטגית.
או זה בסדר שהמלחמה היא...
זה המלחמה, בדיוק. בדיוק. אני אומר, בדרך כלל שימוש בקלאוזוביץ' הוא, כמו שהרב קורן אמר, ביום שאחרי, למנוע את המלחמה. אבל המבט, מי שמתבונן בדבריו, זה מבט אחר לגמרי. המדינה יש לה מגוון תכליות, יש לה מגוון עילות, והמדיניות היא חלק מהעילות של המלחמה.
טוב, רק נהיה הוגנים, שהרבה מהביקורת היא שזה אינטרס פוליטי אישי, ולא אינטרס פוליטי של מדיניות, אלא אינטרס פוליטי אז, של להמשיך להיות בשלטון וכו'. זה לא עונה לזה, אבל זה
לא,
כן עונה
לא, אז אני אגיד איך, זה מה שהרב קורבי כבר כן. רמז מקודם. אם כל פעם שמחנה מסוים יוצא למלחמה, עולה הטיעון של אינטרסים אישיים, כלומר, אם זה לא רק בישראל 2025, אלא זה גם בישראל 81-82, ואותו מגמה טוענת כלפי אותה מגמה, זה מראה, שהטיעון של הנגיעות הישויות הוא לא טיעון, אנחנו קוראים לדבר, זה טיעון קדמי. זאת אומרת, זה מסתיר בעצם מחלוקת אידיאולוגית עמוקה, משתמשים בטיעונים של המגמות הפוליטיות והרצון לשמירה, זה חלק מה שהרב קובי בעצם התקמל לה מקודם. אם תמיד אתם טוענים את הדבר הזה, הסימן שזה... אם הכל לא...
זה קצת פוגע בכוח השכנוע של הטיעון.
בדיוק, כן.
אוקיי, אני רוצה שנייה, מה כולל הקוד האתי שנייה, אם אתם יכולים ככה לפרט, דיברנו על ערך חיי אדם, הוא מתפרסם ב-94, מה ככה פחות או יותר כלול בו, איזה
אז,
ערכים,
אז יש בו
ומה
ערכ...
לא כלול בו.
אז, אז אנחנו, בגדול, בואו נחלק את זה לדבר שאין עליו ביקורת, יש ערכים מקצועיים ממש, שזה לרעות ודברים, רעות ומשמעת ודברים
ש... ריקוד במשימה,
נכון? עוד שנייה נהיגה.
זה כבר החלק הפחות.
זה כבר, אוקיי. אנחנו בעצם, הקוד הייתי נעלמים ממנו, שני מרכיבים מאוד מאוד משמעותיים. בעצם שלוש. מה שנעלם מהקוד האתי, ביחס לטקסטים קודמים, אני רק אשלים עוד משהו כדי, יש רקע, כנראה שאני אסיים את התשובה לשאלה הקודמת, ואז אני אענה לשאלה הזאת, כי קצת התפרסנו. כנראה שמלחמת לבנון הראשונה, גורמת לרצון בעצם לחבר את הקוד האתי, לנסות להחזיר את הצבא בעיני מי שעבורו מדיניות של עיצוב מציאות גיאו-אסטרטגית או מלחמה ככלי, הוא רוצה מחדש להחזיר את הצבא למצב שבו הצבא יהיה אך ורק ככלי להגנה מפני תוקפנות מיידית. זה בעצם הרקע. עכשיו נחזור למה כולל הקוד. יש ערכים מקצועיים, אבל מה נעלם מהקוד?
יותר ממקצועיים רק, כן? הערך של ראות, זה קצת...
כן, כן, ערכים אני חושב שגם מוסכמים.
טובים, חשובים.
טובים ומוסכמים. הביקורת המרכזית שאנחנו מציגים לנו הקוד, זה דיברנו, הרב קובי הזכיר מקודם על הטקסטים שהיו לפני, היו טקסטים בצהל לפני. שוב, בוא נלך אפילו לפעילות הקדם צהלית, כן? לפני קום המדינה, בשבועת השומר, בשבועת ההגנה, מופיעים ערכים כמו ארץ ישראל, כמו גאולת ישראל, כמו עם ישראל. הדברים בעצם נקרא לזה ככה, הציונות הקלאסית, הרב קובי צון, שוב ציין את הגדודים העבריים.
כן, נניח, כן,
אז אני אומר, הטקסטים מאוד מאוד בהירים.
כן.
יותר מזה, יש בפקודות צהל, יש לנו נחל. כשיש פקודות הצבא, צריך לחנך לחלוציות, ללאומיות, זה דברים שהצבא מתחנך עליו. אז אם נמקד את זה, יש לנו ערכים כמו עם ישראל, יש לנו ערכים כמו ארץ ישראל, יש ערך שהוא קיים ברקע, שזה שתפקיד הצבא, כל תפקיד צבא זה ניצחון.
כן. הערך של עם ישראל, הכוונה הגנה על עם ישראל, הגנה על המורשת שלו.
לא, 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 לא הגנה.
כן.
מימוש. זה מה שהזכרנו מקודם, מימוש. מימוש המלכות השלישית, הקמת המלכות השלישית. זה לא רק הגנה.
זה, הנה, בן גוריון, אתם מביאים פה ציטוט. לאחר מסענו הארוך על במת ההיסטוריה העולמית במשך 4,000 שנה, דרך כל ארצות תבל, חזרנו לנקודת מוצאנו ויסדנו בשלישית מלכות ישראל. זה חלק מאיזשהו מאמר, או לא, נאום שהוא נושא שמתאר את דמות החייל הישראלי.
כן, והוא נושא את זה בפני, אם אני זוכר נכון, בפני קורס מגדים ראשון של צה"ל, אם אני זוכר נכון. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה, כדי שנמקד, נבין, כשאני אומר שאנחנו מקיימים מלכות, זה אומר שהכלי הזה, הדבר הזה שנקרא צבא, יש לו תפקיד להקים פה מלכות. זה קשור ישירות, אם עוברים את הגדר, עזתים, אז זה פוגע לי ביסוד הזה שנקרא שהקמנו פה מלכות וריבונות. ריבונות היא, יש לה גבול, ריבונות אזרחיה נמצאים בתוכה, אויביה לא נמצאים בתוכה. אם אתה מבין נכון את ההגדרה, אז אתה מזה גוזר גם את ההתנהלות. אז זאת אומרת, הצבא הוא לא רק צבא הגנה לישראל, שיש לו גם הקשר פוליטי, הגנה, ואל מול אצל לחי, זה קצת ציר פוליטי, אבל גם הזהות של הצבא, ברגע שאתה לוקח ממנה את עם ישראל, שזה עם ישראל, תוכל להגיד שזה הגנה, אבל אתה לוקח ממנו את ארץ ישראל, שזה הייעוד שאליו חזרנו, להקים פה ריבונות. יכול להיות שאפשר להציל יהודים בשטח ארץ קטן, אולי גם באוגנדה, אבל זה לא הבחירה של התנועה הציונית, וזה לא הבחירה של מדינת ישראל. אנחנו הקמנו פה ריבונות. צריך להגן על הריבונות הזאת. ולכן זה לא רק הגנה על היהודים שחיים פה, או האזרחים שחיים פה, זה הגנה על הריבונות הזו.
וזה הושמט.
ברגע שאתה משמיט ארץ ישראל, ואתה משמיט את עם ישראל, ובמקום זה שם חיי אדם, שינית את הזהות של הגוף. ומי שמצביע על זה ראשון, בהיבט האינטלקטואלי, זה צבי אוזר במאמר בתחלת של אז, שהוא, אני לא יודע אם זה האבא הרוחני של השילוח, או הסבא שלו, או מקור השראה, אבל הוא בהחלט היה כתבת מאוד מאוד משמעותי ורציני, והוא כותב שם, תקשיבו, זה הולך לשנות את הזהות של הצבא, אני חושב שהוא זה הנכון בזמנו צבי אוזר.
אני נוסיף משפט אחד שלו, הוא אומר, בעצם דעות קיצון, שהם היו פעם דלגיטימציה של הצבא בעצם, הופכות להיות ההגדרה של הצבא.
אז בוא נדבר על זה. הזכרת את הספר של מיכאל וולצר, שמאוד מאוד השפיע על העיצוב של הקוד האתי. תפרטו קצת כאילו מה היה, מה הוא אמר שם, מה הנקודה המשמעותית, מה הרציונל שהוא מנסה להנחיח, וגם, טוב, נדבר על זה, אחר כך מעניין אותי לדבר עד כמה זה השפיע על מקומות צבאות אחרים בעולם.
תראי, מיכאל וולצר יהודי, כשמו, מייקל, והוא איתנו גם היום. כן. סתם כדי שנבין, אנחנו בבית המדרש, תמיד כשמתחילים סוגיה, יש לנו שאלה ראשונית שנקראת מנהלן. מניין? מאיפה למדנו? מה המקור? אז וולצר הוא המנהלן של סגי ושל קשר.
סגי עוד לא הזכרנו, נדבר עליו תכף.
הפילוסופיה שבעצם קובעת את ההגדרות הזהותיות של צבא הגנה לישראל, הוא מעין רבה שלה. סתם כדי שנבין במה מדובר, הוא חי איתנו גם היום.
אתה אדם...
אדם מבוגר.
מדהים מבוגר.
כן, כותב טורים בניו יורק טיימס. לדוגמה, למתקפת הביפרים. אחת המתקפות ששינו את פני התנועה של המלחמה, אין ספק. וולצר אומר, היא לא מוצדקת. היא לא מוסרית. למה היא לא מוסרית? כי איך יכול להיות שאתה פוגע במחבל כשעושה קניות בסופר? כרגע הוא לא עם אקדח או נשק ועיניים בתוך הכוונת. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, וולצר בא ואומר, איך הרגתם את הנייה? הנייה היה בטהרן, שעה מאוחרת בלילה, הלך לישון בסך הכל. לא מוצדק. כלומר, בעצם וולצר יש לו איזה מוסר מלחמה, שבא ואומר את הדבר הבא.
אבל שנייה, לפני שתצלול, אני אתן איזשהו מבוא שנייה לוולצר.
רגע, שיגיד קודם ואז תגיד את המבוא, כי נראה לי זה כבר... אוקיי. בוא נשמע.
מוסר המלחמה של וולצר אומר את הדבר הבא. כשם שאדם יחיד יכול להגן על עצמו, אם מישהו תוקף אותו. אצלנו בבית המדרש קוראים לזה דיני רודף. אם מישהו רודף אחרי מישהו להורגו, מותר לנרדף, וגם למישהו אחר שרואה, להציל את הנרדף, אבל יש לזה הגבלות. אם אתה יודע להציל את הנרדף בלי להרוג את הרודף, אז תציל אותו באחד מאיבריו של הרודף. תן לו כדור קטן בברך, כדי שהוא לא ימשיך וירדוף להרוג את הנרדף. ובזה הסתיים האירוע. אחרי זה, תטפל בו רפואית, תפנה אותו לבית החולים. אומר וולצר, מלחמה? זה הרבה יחידים, אין עם, הרבה יחידים, שנרדפים על ידי הרבה יחידים אחרים. ממילא, מה שמותר...
הוא גוזר מקנה המידה הפרטי.
בדיוק. אין קנה מידה אחר חוץ מהפרטי, אצל וולצר. כלומר, המלחמה היא הרבה יחידים שנרדפים על ידי הרבה יחידים אחרים. ממילא, מה מותר לעשות במלחמה? תגן על עצמך. איך? מינימום שבמינימום. רק כאשר יש איום משמעותי, עכשווי, מיידי, ורק עד הסרת האיום. מבחינת וולצר, זו המלחמה. אין עם. זה לא איזה מאבק בין קולקטיב לקולקטיב, שזה התפיסה העולמית של המלחמה, כן? הדברים שהוא כתב, הם לא מייצגים לא את ההיסטוריה העולמית, ולא את דרך ההתנהלות של אף צבא בעולם. לא יודע אם הוא חשב שמישהו יאמץ אותם, אבל אנחנו תמיד עושים את זה הכי טוב, יותר טוב מכולם. והוא בעצם בא ואומר, תקשיב, מלחמה זה הגנה כמו של הגנה על היחיד.
כן.
וממילא נגזר ממה שאני אומר, אין ניצחון. בדיני הרודף שהזכרנו, זה לא שייך לניצחון, זה הצלה. כן, עומד...
אין ניצחון, אין מושג כזה בכלל, זה לא מושג שצריך לחתור עליו.
זה לא מוסרי, עצור את האלימות ברגע שהצלת את עצמך. מלחמה, אני קצת אסביר, שלמה המלך בא ואמר, את מלחמה ואת שלום. טוב, מה הוא סיפר לנו פה? שיש לפעמים מלחמות? כל היסטוריון יודע שיש הרבה הרבה מלחמות בעולם. לא, הוא אמר, תקשיב, יש שני עולמות של מושגים. יש מושג של שלום, שבוחנים אותו בהלכות השלום, ויש מושג של מלחמה, הוא נבחן בעיניים אחרות, במשקפיים אחרות של מלחמה. או אם נלך למושגים שדיברנו עליהם קודם, השלום הוא הרבה יותר פרטי, הוא בוחן כל אדם באשר הוא, המלחמה היא הרבה יותר ציבורית, הרבה יותר כללית, היא בין ממלכות, היא בין מדינות, וממילא כל אמות המידה הן שונות. שלמה המלך כך אומר, ואנחנו רואים את זה גם בתורה, לאורך כל ההיסטוריה של בית המדרש, אבל וולצר בא ואומר אחרת. וולצר בא ואומר, בניגוד לתפיסות שעכשיו אמרנו, בניגוד להיסטוריה העולמית, בניגוד לקומן סנס, שמלחמה צריך לנצח. כן, אבי סגי בא ואומר בעקבותיו, ניצחון בשחמט, פינג פונג. זה לא קשור למלחמה. עכשיו, זה לא מפרנס לא את הלשון העברית, ולא את ההיסטוריה העולמית, ולא את השכל הישר.
אבל אולי הוא מציב פה איזשהו אידיאל, שאם ככה, ככל שיותר ויותר מדינות או עמים יאמצו, אולי יהיה פה יותר טוב. כלומר, יכול להיות שזה תפיסה שתוביל...
את צודקת, אין ויכוח על זה, שבסופו של יום, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, וניסה בגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ויאמרו, יורנו מדרכה ונלכה באורחותיו. כלומר, יהיה איזה יום אוטופי כזה, שיהיה משיח, שכל העולם יגיד, שמה, הוא באמת מוסרי, הוא באמת לא נוטה לשום צד, הוא באמת מקצועי, הוא באמת, אם יהיה סכסוך בין שתי מדינות, ידע להגיד מי צודק, כולנו נלך אליו, חבל להשקיע בתקציבי ביטחון. אבל כל זמן שהעולם עוד לא שם, ואנחנו חיים פה בעולם, התפיסות הללו בעצם נותנות לרוע, אפשרות להשתלט על העולם.
אני אגיד יותר מזה, שנייה, אני אנסה קצת להיות, כן, הוא כותב מתוך ככה אזרח ארצות הברית, בסדר? בתקופה של אחרי מלחמת וייטנאם, בוא נגיד, הגבולות של ארצות הברית לא היו סכנה קיומית, לא היה שום סכנה קיומית לארצות הברית. כל התקופה היא, כל מיני מלחמות שארצות הברית הייתה מעורבת בהם, ולא באמת ממקום של לא סכנה מיידית, ולא סכנה, כלומר, מאוד מאוד רחוק. מהזווית הזאת, אפשר להגיד, שמיעו, חבר'ה, מה אנחנו עכשיו מתחילים לצאת למלחמות כאלה? זה לא רלוונטי, אין לנו סכנה, לא מיידית. אם אנחנו, אני חושב, על מתישהו שזה כן יהיה רלוונטי, זה כשיהיה לנו איום באמת זה. ואז הוא כותב מפרספקטיבה כזאת, כמובן שאפשר להגיד, בישראל זה אנחנו בסיפור אחר. אבל אולי מזווית כזאת, אפשר קצת להבין מאיפה הוא מגיע.
אני אנסה בשני ממדים להתייחסות לשאלה של עדית, שאלה מצוינת. אני אתחיל, הרקע שעליו התכוונתי, יש תיאוריית המלחמה הצודקת. אלפי שנים אנשים שואלים את עצמם, מה מצדיק לצאת עם מלחמה? השאלה השנייה שהם שואלים את עצמם, זה כאשר אני נלחם, מה, איך אני עושה את זה? זה שני תחומים בתוך תיאוריית המלחמה הצודקת. וכשאת שומעת את סגי ואת כאשר מדברים על תיאוריית המלחמה הצודקת, זה התחום, תחום עיסוק. יש פה מגוון של התייחסויות, ווולצר בשנים האחרונות הוא ניסה לעצב אותו על המרכז האחיד. אני רוצה להתייחס בשתי היבטים. הביקורת שהתחלת האם וולצר מבקר רק מלחמת וייטנאם? אז התשובה היא לא. קודם כל במישור הזה, ואחרי זה נתייחס למישור הזהותי של הדברים. וולצר מבקר את מלחמת העולם השנייה. וולצר מבקר את מלחמת קוריאה, ואני אתן שתי דמות כדי שנבין את ההשלכה של הדבר הזה. מלחמת העולם השנייה, כמובן הוא מבקר את הירושימה ונגסקי, הוא מבקר את דרזדן.
הפצצות בדרזדן.
כיוון שלגישתו, אזרח זוכה להגנה מוסרית מוחלטת, בין אם הוא שייך אליך ובין אם הוא שייך לאויב, אז הוא מבקר את, הוא מבקר את המציאות הזאת. יתרה מכך, במלחמת קורה הוא מתאר סיטואציה שבה כוח אמריקאי מותקף מהמערב. הכוח מבקש סיוע ארטילרי. ובסיוע ארטילרי נהרגים גם אזרחים קוריאנים. אני לא זוכר באיזה אירוע מדובר, באיזה מלחמה בדיוק. ואז הוא מבקר, אומר, מה היה על החיילים לעשות? החיילים היו צריכים לאתר את מקורות הירי, למרות שזה עלול לפגע ביותר חיילים, ורק אז לבקש את, את הסיוע. זאת אומרת, השאלה איננה רק...
לאתר, כלומר, להגיע לשם
להגיע פיזית. ואנחנו מבינים לבד שאם יש כוח שנמצא במערב ומתאר את מקורות הירי, החיילים האמריקאים ייפגעו. זאת אומרת, הביקורת של וולצר היא לא רק על סיטואציה של מה העילות ליציאה מלחמה, היא גם על האופן שבו המלחמה מתנהלת, ויתרה מכך, בפועל גם לא מתנהלים על גביו. אני רוצה לגעת אבל גם בנקודת עומק. הוא רוצה להוכיח, והיא קשורה לשאלת הזהות, ואני אסביר. האם לאדם יש יותר מעגל זהות למשפחתו מאשר לשכנו? התשובה היא כן. לבן זוגו יש לו יותר זהות, מרכיב זהות יותר חזק ומעגל משפחתי, אומתו וכל העולם. מי שמנפץ את מעגלי הזהות האלה, הוא לא יותר מוסרי, הוא פחות מוסרי. העולם המוסרי שהוא מאבד את מעגלי הזהות הזה, הוא עולם פחות טוב, לא עולם יותר טוב, ואני אתן דוגמה מתוך הביקורת של וולצר, כדי שתביני. הוא נותן דוגמה. הוא אומר, איך אני יודע שכל אזרח יש לו הגנה מוחלטת מפני פגיעה? מלחמת העולם השנייה, יש צרפת כבושה וצרפת משוחררת. וטייסים מצרפת המשוחררת מפציצים מפעלים בצרפת הכבושה כדי חלק מהמאמץ המלחמתי. והטייסים הצרפתים נמנעים או מייצרים מצב שבו הם טסים בגובה נמוך, מסכנים את עצמם כדי לא לפגוע, במי לא לפגוע?
באזרחים צרפתים.
בבני עמם שלהם. אומר וולצר, כך נהגו, בסדר. כן. עכשיו, אם אני דן בהיבט מוסרי של מעגלי זהות של אדם, משפחה, לאום, אני אומר, רגע, למה הם נמנעו? כי יש להם את בני עמם, מעגל הזהות שלהם קודם למעגלים אחרים. הוא אומר, בוצר, מה פתאום? אתה יודע למה הם נמנעו מלפגוע באזרחים צרפתיים? כי אדם הוא אדם הוא אדם. לא בגלל הקשר הזהותי שלהם. זאת אומרת, בעומק התפיסה הזאת, בעצם הסתירה, גם ניפוץ של כל מעגלי הזהות שלנו. ולכן גם אותו מציאות אוטופית, אולי, של מצב שבו יש שלום עולמי, אולי לשם נגיע, בעצם התיאוריה הזאת היא לא תוביל אותנו לאותה אוטופיה עולמית, היא תוביל אותנו למקום אחר לגמרי, למקום שאין לנו שום שייכות וקשר למעגלי הזהות הראשוניים שלנו, שעליהם אנחנו מגינים ואליהם אנחנו יוצאים למלחמה. אז זאת אומרת, יש שני היבטים. היבט אחד זה בהיבט של הדוגמאות שונות, והיבט שני זה בתפיסה שעומדת בעומק. בדיוק.
אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, בעצם ככה, הזכרתם קצת בית מדרש, בואו קצת נפתח את זה, איך הגעתם לנושא הזה, מאיפה אתם באים, אם זה, אני לא יודעת אם זה ממרכז, דרך מרכז יחין, או דווקא דרך בית מדרש תורת המדינה, אז ספרו, ומה הנגיעה שלכם ככה, לפני זה אמרתם
שהייתם... אני רק אשלים עוד לפני השאלה הזאת, עוד נקודה אחת, בוולצר.
כן.
סיפור. אבי סגי, מתראיין בפודקאסט, ומספר סיפור, הוא אומר, תשמעו, בשנת 2000 היה רמטכ"ל, לא מופיע כל כך בתקשורת.
אני רק אגיד שנייה, למי שלא זה, למי שלא עקב אחרי המאמר, שאבי סגי, הוא היה מעורב בשינוי, בתיקון של הקוד האתי, שהתרחש בשנת 2000 פחות או יותר, ואנחנו תכף ניגע לזה, אבל אתה עכשיו מזכיר רעיון
כן, אני מזכיר את זה לוולצר, כי... ואז הוא מספר ככה, היה רמטכ"ל, לא מופיע כל כך בתקשורת, שאול מופז, והוא יושב איתנו, הוועדה שכמו שאת אומרת פותחת הקוד האתי ומנסה לראות מה עושים איתו, ואומר לנו, חבר'ה, איפה הניצחון? אתם חייבים להכניס ניצחון? אומר אבי סגי, אמרנו, נו, לא. אבל קצת עבדנו עליו גם. הכנסנו ערך בקוד האתי שנקרא דבקות במשימה וחתירה לניצחון, שמי ש... ככה אומר סגי, שמי שקורא אותו מבין שהחתירה לניצחון זה בסך הכל תעמוד במשימה. כלומר, אמרנו לו, הכנסנו לך את המילה הזאת, אבל היא לא קיימת. עכשיו, על מה הדיון? צבא אמור לנצח. אבל אבי סגי, בתור מי שמסתכל על המציאות בעיניים של וולצר, כמו שדיברנו עכשיו, בא ואומר, מה פתאום? צבא לא אמור לנצח. עכשיו, הדבר הזה הוא סותר את עקרונות הלחימה של צה"ל. זה לא סתירה בין מאמר בהשילוח לבין הקוד האתי של צה"ל. יש מסמך שעוד קודם לקוד האתי בצה"ל, שנקרא עקרונות הלחימה. עקרונות הלחימה אומרים שהצבא יש לו דרך להכריע את האויב, להשמיד את הכוח הצבאי שלו, לכבוש את היעדים שהוא רוצה לכבוש, לנצח. אז התפיסה הזאת בסוף של וולצר היא גורמת לזהות חדשה, לדעתנו לא טובה,
אגב,
של צבא הגנה לישראל.
זה מפורש שמושפעים מוולצר, פרופסור אסא כשר ופרופסור אבי סגיר, שזה כזה איזושהי הערכה שלכם?
שוב, הנחת...
כמה זה ככה ברור שזה...
הנחת העבודה שלנו זה כיוון שמזכירים את תיאוריית המלחמה הצודקת.
שהוא מראשי...
וכיוון שבשנים האחרונות, ההוגה המרכזי של תיאוריית המלחמה הצודקת זה וולצר, אנחנו מעריכים שיש את הדבר הראשון. דבר שני, יש גם קשור לרמטכ"ל העכשווי, לא יודע אם זה... הרמטכ"ל העכשווי חיבר איזשהו מאמר לפני 20 שנה על הקוד האתי של צה"ל או על היבטים אתיים. כל מי שעוסק בתחום, אז הוא יצטט את הקוד האתי של צה"ל, את וולצר, ו... זאת אומרת, זה מה שנקרא הספרים הקלאסיים שהעוסק בתחום יציין אותם, ולכן אנחנו מעריכים, אני לא חושב שבאמת שמענו מהם מפורשות, אבל...
רגע, והרמטכ"ל
זמיר,
כן? כי אני מדבר עכשיו, הרמטכ"ל
זמיר.
מה הוא כתב על זה?
פרסמנו מאמר שנקרא את הזמיר הגיע.
את הזמיר הגיע. אנחנו ביקרנו מאוד את ה...
את המינוי שלו.
לא.
נדייק. ביקרנו את המאמר שהוא פרסם לפני כ-20 שנה. מהמאמר הזה עולה שהוא אימץ את תפיסותיהם של אסא כשר, אבי שגיא ומייקל וולצר, בהיבטים מסוימים. עצם האימוץ של העמדות האלה כחשיבה אתית מבחינתנו, היווה תמרור עזרה מאוד מאוד גדול למה הם כוונותיו. אנחנו התראינו את זה, כתבנו על זה, פרסמנו מאמר יותר בעיתונות, אני חושב, האלקטרונית, נכון? Yeah, yeah. פרסמנו מאמר שמנתח את המאמר שלו, שוב, שטוען שמקורות הסמכות שלו הם מקורות שלא יאפשרו לצהל לנצח, ובהינתן, ואנחנו רוצים סוף סוף להחליף הרמטכ"ל אחרי ההישגים הגדולים של מלחמת חבור בזל, כן, במחאות, אז בואו ניקח רמטכ"ל שרוצה לנצח. עכשיו, וזה התקשר לשאלה ששאלת, אני חושב שהוא היה חשוף לביקורת, ובדברים שהוא התחיל לפרסם בדברים שלו, אני חושב שהוא ציין את ארדוף אויביו והשיגם ולא השובת קלותם. ואני רוצה להגיד למה המשפט הזה, וזה קשור לשאלה ששאלת, הוא משפט כל כך משמעותי. כי הוא בא מעולם תוכן הפוך מוולצר. כשאני מצטט את דוד המלך שאומר, ארדוף אויבי והשיגם ולא השובת קלותם, או יש פסוק אחר שארדפה אויבי והשמידם, זה שני פסוקים.
אחד בשאילים, אחד בשמואל.
כן, אחד בשירת דוד ואחד בשני פסוקים. זה אומר שהתפיסה שאתה רוצה לקדם היא תמונה בדבר הזה, ומפה אני דווקא רוצה לשאלה איך הגענו לנושא הזה. נתחיל מההתחלה. אנחנו דבר ראשון, שמענו את הרעיון ברדיו, רוב בית המדרש שלנו, יש לנו בית מדרש, בית המדרש רובו התגייס, הוקפץ בשמחת תורה, אנחנו, למרות ששנינו לוחמים, הרב קובי...
לוחמי שריון.
לוחמי שריון, הרב קובי הוא מתק, אני לוחם, אני נהג... לא הסכימו לקחת אותנו, למרות שניסינו, לא רצו. רוב בית המדרש שלנו התרוקן.
שמה זה בית המדרש הזה?
בית המדרש תורת המדינה, יש בו אברכים וחוקרים, אנחנו עוסקים בעיצוב מדיניות על פי התורה. בלשון פשוטה, חזרנו לארץ ישראל אחרי 2000 שנה, כדברי דוד בן גוריון, הקמנו פה מלכות שלישית, מה התוכן שלה? היה לנו בית ראשון, היה לנו בית שני, היה לנו אלפי שנים של ניהול מדיניות שניהולה על ידי, בעיקרה על ידי אנשי התורה. זאת אומרת, התורה יודעת לנהל מדיניות ריבונית, היא יודעת לנהל מדיניות בגלות. מה זה אומר לגבינו? איך אנחנו מסתנחרנים עם המציאות העכשווית? האם זה אותו דבר כמו אז? האם זה אחרת? האם זה מסתנחרן? מה בכלל ההנחות יסוד? אלפי שנים אין לנו מסורת ברורה איך זה מתנהל ברמה הלאומית. אז בעצם להחיות מחדש את התחום הזה, מי שהתחיל להחיות אותו, נקרא לזה דור מקימי המדינה, זה הרב הרצוג, והרב גורן, והציצליאזר, ולנברג, הם שאלו את עצמם את אותם שאלות, אנחנו אחרי 70 שנה, חושבים ששוב פעם צריך לשאול מחדש את השאלות האלה,
מה בין זה לבין מדינת הלכה? זה קצת חורג מהנושא שלנו, אבל נראה לי זה ממש מתבקש.
אז אני...
או מה שנהוג לכנות מדינת הלכה,
אז המונח מדינת הלכה, אני אגיד את זה בצורה כזאת. אנחנו, בצורה הכי פשוטה, אני אתן לך אנקדוטה, התראיינתי בזמנו, לפני אמנת איסטנבול, בפודקאסט של גדי טאוב. והוא שאל אותי את השאלה שאת שואלת. הוא אמר, אתה רוצה שהמדינה תתנהל על פי התורה? ואז אמרתי לו, תראה, אתה יודע, התורה ניהלה את המציאות. אחרי שתי דקות הוא אומר, אתה רוצה? אז אמרתי לו, כן. אז אני לא אשתמש במושג מדינת ההלכה, כי ההלכה שאנחנו מכירים היא הלכה ש... עיקר ההלכה שאנחנו מכירים היא נוצרה במציאות לא ריבונית. אבל כן, אנחנו רוצים שמה שנהל פה את המציאות יהיה ערכי היסוד, לא של השיטה, ערכי היסוד של התורה.
אני אולי קצת אסביר מה הרב יאיר אומר. אנחנו תופסים את לימוד התורה כלימוד ערכי. כלומר, ההלכה היא לא רק פורמליות, אלא צפונה בתוך התורה איזושהי חוקה, ערכי יסוד, שהם לא משתנים. אם ניקח את המלחמה שאנחנו מדברים עליה, המלחמה היא בין קולקטיב לקולקטיב, לדוגמה. היא לא מקבלת את התפיסה של היחיד והיחידים שוולצר דיבר עליה. זה מעבר בין שני עולמות, אנחנו מזהים אותו בבית המדרש, ואנחנו לדעתנו, העקרונות של התורה הם נצחיים. המציאות היא משתנה, אז ממילא היישום הוא צריך התחדשות. הרבה פעמים היישום יצטרך התחדשות, אבל העיקרון הוא לא ישתנה. כשם שהיום, כן, אנחנו על פי רוב מפגינים נגד בית המשפט, אבל נקודה אחת לזכותו, בית המשפט טוען, תשמעו, לא הכל זה מה שהציבור רוצה. יש איזה שם ערכי יסוד, שבמקרה שלנו זה הכזית מוח של אהרון ברק, ולכן לא הסכמנו עליהם, שהם אמורים להיות, כולנו אמורים להיות כפופים אליהם, כולנו אמורים לראות שהכל מתנהל בצורה שהיא מובילה לאיזה מקום שאנחנו רוצים להגיע. אנחנו מבחינתנו, התורה היא אוצר של חיים. יש בה אור על המציאות, הגדרות זהותיות, הגדרות של איך מנהלים את הריבונות, את העם, הגדרות על יחסים בין העם לבין עמים אחרים. וזה, כמו שהרב קוק כתב, יש לנו כמה פיפסים ממה שהיה. כלומר, יש לנו שרידים קטנים, זו עבודה גדולה. אנחנו רואים את עצמנו קצת כגפרור. כלומר, לדעתנו, בתי המדרשות כולם, אמורים להתחיל לא רק לעסוק במה היה, אלא במה קורה היום. מדינת ישראל בסוף צריכה הרבה חוכמה, הרבה תוכניות, הרבה דברים שהם חושבים קצת לטווח רחוק, ולא רק לשריפות של היום של הפוליטיקה. האקדמיה לא נותנת כזאת מענה, כזה מענה חכם, זה כבר בכל העולם יודעים. טראמפ סוגר כרגע את הברזים לכל מקומות שהם היו שיח חוכמה. בסוף צריך לעבוד על זה.
אוקיי, אז בואו נחזור לענייננו, כאילו נסגור סוגריים. אני לא בטוחה שצריך לתפוס את הדברים כמו שבית המדרש לכם תופס, בשביל לקבל הרבה מהמאמר הזה.
כן, אני חושב, לכן זה קשור בדיוק לדברים שאמרת.
אבל מה קרה בפועל? אתם רואים, כל החבר'ה מתגייסים.
כל החבר'ה מתגייסים. עכשיו, אנחנו שומעים רעיון של הממם הזה, ואנחנו תופסים את הראש, וזה קשור גם למקום המכובד שבו אנחנו מתראיינים. אנחנו מאמינים שרעיונות מעצבים מציאות. ופתאום אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, יש פה תוצאות קרב ספציפיות, שלא הייתה מניעה צבאית, לא היה כני נשק, היה חייל במקום, הוא יכל למנוע אירוע. אנחנו לא יודעים כמה אנשים מתו כתוצאה מההחלטה הזאת. מה יצב את ההחלטה הזאת? רעיון. את הרעיון הזה צריך לנתח, מי שתל את הרעיון הזה, אולי לא שתל, מאיפה הוא הגיע לרעיון הזה, שבסופו של דבר ייצב את תמונת הקרב. שם זה מתחיל בעצם.
עכשיו, את זה אנחנו עושים, אבל בכובע שלנו נוסף, שהוא במרכז יכין. אנחנו מנהלי תחום משפט ובתי הדין במרכז יכין, וגם שם במלחמה, בעצם המצאנו את עצמנו מחדש, ואמרנו, רגע, עכשיו העיסוק שלנו זה לא הזמן, אנחנו חייבים להתגייס, אמנם לא לקחו אותנו לטנקים, אבל במישור האינטלקטואלי, לתת עוצמה למדינת ישראל, לתת תודעה אמיתית, לתת תודעה של זהות של ישראליות, הייתי אומר אותנטית, ואנחנו נכנסים לזה במחקר. נכנסים לזה במחקר.
ונגיד את משהו מעניין, ביחס לדבר הזה, אנחנו בשיח עם הרבה אנשים, ונפגשים עם יהודים מאוד מאוד חשוב, בשם מאיר בן שבת. ראש המעלה לשעבר, אדם מאוד מאוד משפיע במדינת ישראל. ואנחנו מציבים את התיאוריה שלנו, שבעצם רעיונות יציבו את המציאות. זאת אומרת, הקשל שנתקלנו בו בין השאר בשמחת תורה, הוא גם פועל יוצא של איזשהו רעיונות בסיסים שחלחלו. ואנחנו בשיח מאוד עמוק איתו, ובסופו של דבר הוא אומר, אתם צודקים, הרעיונות, כלומר, הכשל איננו רק כשל טקטי, פיקודי, יש פה איזשהו ציון ערכי, וזה נקודת מפנה מאוד משמעותית, כי במחקר הראשון שאותו הוצאנו, המאמר שפורסם בשלח הוא בעצם וריאציה מתקדמת של איזשהו מחקר ראשוני שהוצאנו במסגרת מרכז יכין, שהיה יותר נייר עמדה, הוא הגיע גם לעשות חברי כנסת, ולאותו נייר עמדה, מי שנותן לנו את המבוא זה מאיר בן שבת, כי הוא בעצם גם הגיע להכרה שהרעיונות שעמדו בבסיס התפיסה האתית של הצבא, יש להם השלכה. ולכן לכל הפחות צריך לבדוק אותם, צריך לכל הפחות לרדת לשורשם, ומה שצריך לשנות צריך לשנות.
אני רק רוצה לסגור את הסקירה ההיסטורית, כי יכול להיות שיש כאלה שיגידו רגע, אבל היה איזה שינוי, ושנייה נסגור את זה, כי באמת ראש אכ"א דאז, אלעזר שטרן, לקראת, אני לא זוכרת מזה, סוף שנות ה-90, או תחילת שנות ה-2000 בדיוק, הוא רוצה, הוא אומר, באמת יש פה איזושהי בעיה, מכנס עוד ועדה לעשות איזה שהם תיקונים, והוועדה הזאת, שהיא בראשות פרופסור אבי סגי, היא מכניסה, היא קובעת שלושה עקרונות יסוד, שהם הגנת המדינה לאזרחיה ותושביה, כבוד האדם, ואהבת המולדת ונאמנות למדינה, שזה משהו שהיה חשוב לו, שזה נשמע טוב, איזשהו שיפור לפחות, אהבת המולדת, אבל אתם ככה מסבירים לומר, למה זה בכלל לא מספק, והעיקר נשאר.
אלעזר שטרן, האמת, המאמר הזה מעניין אותו. אנחנו יודעים שהוא מעניין אותו. והוא באמת דמות יחסית חיובית פה באירוע. כלומר, הוא בתור ראש הקב"א אומר, תגיד לי, מה זה הצבא הזה? זה לא צבא של עם ישראל. זה משהו, זה מתאים לכל, לא יודע, זה משהו כזה אמורפי, טכני, לא מוטיבציוני, זה קוד כזה אפור. והוא מנסה להכניס באמת את אהבת הארץ או אהבת המולדת. ואני אסביר את ההבדל. כלומר, כשאנחנו מדברים על אהבת הארץ, הארץ היא ארץ ישראל. המולדת היא של כל מי שנולד פה. כלומר, אבי סגי הוא בשיח עם...
דווקא, לי מולדת נשמע יותר דווקא אינטימי.
מולדת של מי?
של מי? של מי?
של העם היהודי.
אבל יש פה הרבה אנשים שנולדו פה.
אם הוספת את העם היהודי, את צודקת.
כן, מולדת העם היהודי...
בסדר, נתון לפרשנות, אז אולי...
לא, אנחנו מכירים את ההתנהלות. כלומר, בסוף הארץ לא מוזכרת, כי כולם מבינים שכשאתה אומר הארץ, זוהי ארץ ישראל. זוהי הארץ הנבחרת. זוהי הארץ המכורה. וכשאתה אומר מולדת, אז זה נשמע טוב לכל מי שנולד.
אוקיי. אבל ביקורת בעיניי פחות
אוקיי.
בסדר.
לא, אני אומר, הוא ניסה לשפר. אבל, אוקיי. אבל מה שחשוב זה, שאבי סגי מסביר, אל תתבלבלו. זה אולי משהו מוטיבציוני. זה לא זהותי. אוקיי. כשאנחנו מדברים בקוד, אז יש ערכים שהם זהותיים, שהם מגדירים בעצם, המערכת הצבאית הזאת, מה היא? מי היא? זאת אומרת, היא שומרת על כבוד האדם, זה זהותי.
אבל זה הפרשנות שלו, אפשר להגיד שחיילים כן, שמקבלים את זה, הם יבחרו בעצמם למערכת יותר דגש.
משהו. יש דרך, לא שלנו, להתמודד עם הקוד האתי. יש גורמים שבאים ואומרים, שמעו, זה בסוף שאלה של פרשנות.
כן.
כמו שאת מציעה, אפשר לקחת את הטקסט הזה, ולעשות לו מה שבג"ץ עושה לחוק. דיינו, נפרש אותו כמו שאנחנו רוצים, לא על פי כוונת המשורר או המחוקק, וככה הכל יהיה בסדר. אנחנו לא מאמינים במודל הזה. אנחנו בסוף אומרים את הדבר הבא. הפרשנות של אסא כשר, של אבי סגי, המנסחים של הקוד האתי, ההגדרות שהם נתנו לסעיפים שהם מבחינתם רק מוטיבציה, וסעיפים שהם מבחינתם הזהות של צבא הגנה לישראל, היא לוקחת. הטקסטים הללו הוכיחו את עצמם שהם גרמו לצהל לפעול בדרך מסוימת, שאנחנו, את התוצאות שלה, כולנו ראינו. אסור לו לנצח. הוא מסכן את החיילים שלו כדי שלא ייפגעו אזרחי האויב. אנחנו מגיעים לעיוותים מוסריים גדולים, כתוצאה, אולי לא רק מזה, אבל בצורה מאוד ברורה, הדברים הללו מוזכרים. הפקודות של צהל כפופות למסמכים הללו. חיילי צהל נידונים בבתי משפט צבאיים על הפרה של המסמך הזה.
אני כן, אני לא יודעת אם נרחיב על זה עכשיו, אבל מי שמעוניין בהחלט מופיעים במאמר כמה וכמה מקרים, ואני מניחה שיש יותר, של פסקי דין בנוגע להפרות של חיילים, שככה מצטטים את הקוד האתי.
נכון, נכון.
אם כי זה לא, הדין הוא לא רק על בסיס הקוד האתי, אבל זה עוד איזשהו ככה... חיזוק או גיבוי להחלטות.
אבל זה בעצם גם תשובה לשאלה שלך, כי אם אני אגיד בשתי רמות. רמה ראשונה, כיוון שרעיונות מולדים מציאות, רעיונות מתנסחים על ידי מילים. ולכן מילים אמורים להביע את הרעיונות בצורה בהירה. בהינתן ואתה מביע רעיון והוא לא בהיר, או יכול להתפרש לכל מיני כיוונים, דבר ראשון הוא כבר מהווה בעיה. דבר שני, בוא תבדוק איך באמת פירשו את הדבר הזה. אז יכול שהחייל בקצה פירש אותו X, אבל אם בתי המשפט, הצבאים, משתמשים בקוד האתי כדי לקדם תפיסה שאבי סגי אומר שהיא התפיסה שעמדה בבסיס הקוד האתי, זה אומר שזה הפרשנות.
יש שם כמה מקרים, אולי רק נזכיר, יש שם איזה מקרה שעוסק בחייל שלדעתי במהלך חומת מגן, אם אני לא טועה, יורה, ככה אמור להיכנס לאיזשהו כפר, ולאתר מכונית תופת, ותוך כדי יש שם ככה התקהלות של נערים או בוגרים, גם וגם, שככה מפריעים, הם קוראים להם להתפנות, ובאיזשהו שלב הוא יורה על חומה שנמצאת ליד, במטרה להפחיד אותם, ויש נער שנפגע כתוצאה מהירי הזה, והוא באמת נגזרים עליו
חודשי המאסר.
כן, כמה וכמה חודשי מאסר. ואני חושב שהדו... כן, כן. וחלק מהפסק דין, השופט או השופטת, הם מציינים את זה, תקשיבו, זה כאילו אמור להיות, החיי אדם זה, זה, זה משהו מאוד מאוד עיקרי ומשמעותי, וזה שהוא ירה, גם אם לא בכוונה, הוא לקח סיכון מיותר.
ואם את רוצה לקחת את המקרה שיותר, לדעתי, מציין, או עוד, בחומת מגן, בית ג'אלה, צמוד לגילו, יש ירי על גילו, חייל אחד נופל, ויש כוח צבאי שנכנס כדי לנסות לאתר את מקורות הירי, קצין במילואים, אני חושב שזה מגד, נכנס לאיזה בית, יודעים שיש בבית הזה נשק, יודעים שיש שם המחבל, והוא מגיע לבנו של המחבל, והוא מאיים עליו כדי שיגלה איפה אביו. מאיים עליו בצורה אגרסיבית, אבל מאיים, לא פוגע בו פיזית וגם לא יורה בו. הוא נשפט על האירוע הזה, והציטוטים, הוא נשפט מערער על הגזר הדין, ובערעור על גזר הדין, זה הציטוטים שאותם הבאנו במחקר, אז משתמשים. כבוד האדם, הוא נמדד גם במצבים הקשים. ולכן אסור לך לקחת את הבן של המחבל ולאיים עליו כדי להגיע למחבל. אפילו נקטים שם המילים של לא ימותו אבות על בנים בהקשר הזה, ושוב צריך לזכור, מחבל יודעים, נשק יודעים, ונסה פשוט לאתר את הדבר הזה. זאת אומרת, יש השלכה מאוד מאוד ברורה לקוד ולפרשנות, לפרשנות שלו, רואים את זה בהרבה מאוד דברים.
אני אוסיף אולי עוד משהו ליד. אבי סגי, במלחמה הנוכחית, בא ואומר, כשהממשלה, כשהצבא, מדברים על ניצחון, הם חורגים מגבולות הגזרה של הארגון שבו הם נמצאים. כלומר, הצבא אסור לו, לאור רוח צהל, לאור הקוד האתי, לדבר על ניצחון. כי אם הערך שמגדיר את הזהות שלו, זה ערך כבוד האדם, חיי האדם, אז
מה בין זה ובין ניצחון?
כן, אסור לנצח. אסור לנצח, כי אם כל העניין זה הגנה, על איום נקודתי מאוד עכשווי, מאוד ברור, וברגע שהסרת אותו, העסק נגמר, אז על מה אתם מדברים? עכשיו, אנחנו גם, ביחס לדיון הקודם, אנחנו באים ואומרים את הדבר הבא, צריך לפתוח את הדבר הזה. לדעתנו, ברור שצריך לחזור לעם, צריך לחזור לארץ, צריך לחזור לניצחון, וכמובן לתפיסות זהותיות ששונות מהתפיסות של וולצר. אבל אנחנו גם לא אומרים קבלו דעתנו. אנחנו... אהוד ברק לא פנה אלינו, ואנחנו גם לא חצופים כמו עסק אשר, שאנחנו נקבע לכל עם ישראל לפי ההגיגים שלנו, מה יהיה. זה לא, זה לא, זה לא האירוע. אנחנו אומרים, תשמעו, יש בעיה, התוצאות הן חמורות ביותר, המחשבות הללו, התפיסות הללו הובילו אותנו אל עברי פי פחת, בואו נפתח את זה. אנחנו פונים לשר הביטחון, פונים לוועדת חוץ וביטחון. נשמח גם להיות חלק מהדיון, אבל עם ישראל צריך...
קצת איבת פנדורה לפתוח את זה עכשיו, לא?
כן, לא פשוט.
מה אתם מציעים, אבל, כלומר, בכל זאת בוא נדבר טיפה על ה... לגופו של עניין, אוקיי? יש חפים מפשע, או בלתי מעורבים בצד השני, בסדר? ילדים, נשים, כלומר, יש את האלה שהם מעורבים, אבל אין עליהם כרגע נשק, אבל הם מעורבים, ובסדר, אולי זה גם בעיה קשה, אבל בוא נדבר על אלה שהם בלתי מעורבים בכלל, או... אותו נער של מחבל, שיכול להיות שהוא באמת לא קשור לזה, אם הוא צעיר ובכלל לא רלוונטי, או כל מיני אנשים שמשתמשים בהם בכוונה, או אנשים שנקלעו לסיטואציה. אוקיי, בסוף, לא סתם יש איזה, לא סתם זה תפס, בוא נגיד כאן, יש לנו איזה סנטימנט יהודי, אולי גלותי, אולי לא, שלא מתחבר לעניין הזה של, כמו שאמר אותו גנרל אמריקאי, בוא נשתח שם את כל האזור.
אני אגיד לך זה משהו, מה התפיסה של הדין הבינלאומי בנושא הדבר הזה? הדין הבינלאומי לא מקבל את התפיסות של וולצר. הוא בא ואומר, תקשיב, מלחמה היא בין שני קולקטיבים. מה הוא כן אומר? הוא אומר, אתה בתור פרט לא רוצה להיות חלק מהאירוע הזה? אסור למנוע ממך מלצאת ממנו. לא המדינה שלך יכולה למנוע ממך לצאת ולהגיד, אני לא חלק מהאירוע. כן. אתם החלטתם שאתם במלחמה, לי זה לא מתאים.
בעצם פליטים חייבים כאילו לתת להם לעזוב.
בדיוק, זה המענת הפליטות. וגם הצד השני חייב להודיע למי שלא רוצה להיות חלק מהאירוע, אתה יכול לצאת. כלומר, אני
אומר... ומבחינה מוסרית בעיניך זה מספק.
עוד פעם, זה
תחיל... זה הדין, אבל מה אתה חושב?
לא, אני אומר, זה תחילת ההגדרה. כלומר, תחילת ההגדרה הבאה ואומרת, תקשיב, יש קולקטיב. אתה יכול להחליט שאתה חלק ממנו, ואז אתה במלחמה. אתה יכול להחליט שאתה לא. ואז צריכים לתת לך לצאת. זה קודם כל מבחינת התפיסות, או לפני שאת יורדת לשאלה הפרטית, איך אני אנהג בסיטואציה אחת. זה התפיסה העולמית, היא לא תפיסה של בית המדרש של תורת המדינה. העולם ככה יגדיר, המלחמה היא קולקטיבית, המלחמה נותנת למי שלא רוצה לצאת ממנה. ואם אתה לא החלטת לצאת ממנה, אז אתה חלק.
ואם לא נתנו לך לצאת ממנה?
שאלה יותר מסובכת. שאלה יותר מסובכת.
אני רק רוצה כדי, כי זה, אני חושב, ליבת הדיון. לכן התחלנו, לא סתם התחלתי מהסיפור של הקרב בג'ינין. כדי, בסוף בואי קחיל, צריך לצייר ציור, בסדר? יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, 13 מצבות של חבר, לא חברייך, 13 מצבות של אנשים קרובים, יהודים, לוחמים, לוחמי צהל, לבין 13 מצבות של אויב. מה את מעדיפה? בסוף תציבי את זה אחד מול השני.
כן, אבל זה לרוב לא ככה.
למה זה לרוב לא ככה?
כי לרוב יש פה סיכון.
אז הנה, אז
הדוגמאות... למול ודאות.
אז הדוגמאות...
לפעמים יש סיכון מאוד נמוך, לעומת סיכון מאוד גבוה. בסוף חיילים יש להם וסט, ויש להם כסדות, ויש להם נשקים.
אז עכשיו...
והם שונים מאוד מאזרחים שאין להם שום דבר שיגן עליהם באירוע כזה.
אז עכשיו נשלב בין הדברים שהרב קובע על מה שאני אומר. קודם כל נתחיל מהציור הרגשי. מהציור הרגשי, קודם כל תציירי את הציור כפי שהוא. כשאת מכניסה חיילים לג'נין, ההשלכה היא שיכול להיות ש13 חיילים ימותו. תשאלי את עצמך, האם את מוכנה למחיר הזה כן או לא? המחיר הוא לא ארטילאי. המחיר הוא עם דמויות ועם מצבות ספציפיות. ואז תשאלי את עצמך אם היא מוכנה כן או לא. איזה מחיר אני מוכנה? מוכנה שיהיה 13, 12, 1, 2, 3, 1. מה המחיר של הצד השני? ושאלת המחיר, ופה אני רוצה גם להתחבר לדברים של, כתוב במאמר, מחקר שלנו מופיע, גט שאומר פרופסור אליאף שוחטמן, שהוא מתייחס בדיוק לנקודה הזאת. התפקיד שלך הוא דבר ראשון, לדאוג למעגל הזהות שלך. אם את לא דואגת למעגל הזהות שלך, את חוטאת מבחינה מוסרית לתפקידך. אם את לא תדאגי שחייליך ייכנסו אך ורח לקרב, שבו הסיכוי לנצח גובר על פני הסיכוי שהם ייפגעו, ואת לא עושה הכל כדי לשמור על חייהם, את פגומה מבחינה מוסרית. כי האנשים שעליהם את אמונה, הם חייליך ועמך. וכל הליכה ממעגל הזהות הזה למעגל הזהות אחר, אמורפי, אוניברסלי, הוא מעגל שפוגע פגום מבחינה אתית. זאת אומרת, הטיעון שלנו הוא שזה לא אתיקה או לא אתיקה. שיקולים שבסוף מובילים להריגה של 13 חיילים בג'נין, הם פגומים מבחינה אתית, הם לא טעויות. הם פגומים כי הם נובעים מתפיסה שלא ייחסה לחיילים שלך את מעגל הזהות הראשוני שאתה מחויב אליו. וכשהם לוחמים, הם לוחמים בשמך. אבל אם אתה לא מחויב להם, לכאורה אתה מאבד את כל הדבק הזה שנקרא עם. וזה קשור להגדרות היסוד של קולקטיב. קולקטיב, יש לו חיבור ויש זיקה. הפרת את הזיקה? אין קולקטיב. המחויבות לזיקה היא מחויבות שלי כמפקד, כריבון, כזה דרג פוליטי, לדאוג שהחייל שלי, אני עושה הכל כדי שהוא ינצח. ועושה הכל כדי שלא ייפגע. קודם כל לנצח. זאת אומרת, הסנטימט שעליו דיברת ואמרת, לא סתם מתחברים לזה. לא סתם מתחברים כי מה שמופעל פה זה, נקרא לזה ככה איזשהו בריכה רגשית, שמסתכלת על אותו ילד קטן שמרים ידיים. אבל אם תמשיכי את הסצנה בסרט, ותראי שאחרי שלא פגעת בילד, הילד שלך נפל, אז את מבינה שהסצנה הרגשית, הסצנה הרגשית תשתנה.
נכון, היא תשתנה, אבל אנחנו לא נביאים, אנחנו לא...
לא,
אבל... קשה לדעת בדיוק שככה זה יקרה, זה לא תמיד קורה.
אז מה הדרך? מה הדרך? הדרך היא לקחת את הרגש, לשים אותו בצד, ולחשוב שיקולים מציאותיים. אם אני נכנס לג'נין, במחנה פליטים, מלא במחבלים, מה השיקול הכי ריאלי אל מול עיניי? וכששוב אני חוזר לאיזנקוט, אמר את זה נתניהו, אני חושב, חיזבאללה היה נסראללה, ונסראללה היה חיזבאללה. אם אתה פוגע במנהיג הזה, אתה חוסך המון 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 הרוגים, גם אם עכשיו יש 30 שתערוג שם, או 200 שתערוג שם. אז אתה צריך להסיט רגע את הרגש הרגשי. וכשאנחנו מדברים על מוסר ועל אתיקה, זה לא תחום הרגשות. טיפול זה תחום הרגשי, חינוך זה תחום הרגשי גם. אתיקה זה תחום אחר. אתיקה היא בנויה על תוצאות הדבר, היא בנויה על הערכים. ובאים חייליך, ולכן אני חוזר שתי היבטים, אחד, תסיט או תרגיע את הבריכה הרגשית הזאת ש... ותצייר את כל הציור, את כל הסרט תצייר, ואז הבריכה הרגשית תגדלה, ובית, בכל מקרה תשים אותה בצד, ותשקל את השיקולים, גם התועלת שבדבר, וגם מה המחויבות הערכית שלך. האם המחויבות שלך לחייליך גוברת על המחויבות שלך לאזרח גזר? כשוולצר אומר שהם שווים מבחינה מוסרית, זה בדיוק מה שהוא אומר. וכשאת נרתעת מהדוגמה שנתנו, האם אזרח גרמני שקול מבחינה מוסרית לאזרח צרפתי? אין מישהו שיסכים עם זה. אז תמשיך עם ההיגיון הזה, שאם אזרח צרפתי לא שקול אזרח גרמני, על איבדי הצרפתי או על איבדי הגרמני, אז ממילא חייל יהודי לא שקול, או חייל של צבא הגנה לישראל, לא שקול לאזרח אחר. הדבר ראשון, הדאגה שלך היא אליו, ולכן כשזה או-או, אז את בוחרת במה ששייך עלייך.
אני אולי אתן משהו מבית המדרש.
אנחנו אומרים פה משהו שהוא יושב בשורשי מוסר ושורשי אתיקה.
כן, אבל דיברת קצת, אמרת מוסר זה לא רגש. אוקיי, מוטיבציה, מוטיבציה להילחם, מוטיבציה להגן על העם שלך, זה בהחלט רגש.
בוודאי.
אתה כן רוצה שיהיה שם רגש. אז יש פה איזה משחק שהוא מורכב.
נכון, נכון. אני רוצה להביא משהו מבית המדרש.
אנחנו נראה לי בזה נסיים.
ובזה נסיים, אוקיי. תראה, מה שהרב יאיר אומר, ואנחנו אומרים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, חיי החיילים שלנו קודמים לחיי אזרחי האויב. זה דבר פשוט. הוא פשוט לנו לא בגלל רגש לאומני, אלא בגלל הגדרות זהותיות. התורה אומרת, כי תצא מחנה על אויביך, ונשמרת מכל דבר רע. אומר הספרי, תישמר מלא תרצח. אתה יוצא למלחמה. מה זה תישמר מלא תרצח? איך אמר לי המגד כשהגענו לגדוד, באתם פה ללמוד להשמיד את האויב. מה זה תישמר מלא תרצח? מסביר אחד ממפרשי הספרי, שמור טוב על כל החברים שלך. תיזהר לא להיות אססן, וכתוצאה מזה מישהו מהחברים שלך למחלקה, לפלוגה, ייפגע. כלומר, ההגדרות הזהותיות של המלחמה, בתור עם שנלחם בעם, באות ואומרות שהצד שלנו, שהוא צריך לנצח, הוא גובר. הוא גובר זהותית. כלומר, אנחנו באים ואומרים, לא... וזה פסיקה שלדעתי היא מקובלת על כל עולם בית המדרש, זה לא דבר שאנחנו מחדשים. זה רב אברום שפירא, זה הרב יעקב אריאל, זה מי שאת לא רוצה, במהלך הפסיקה בשנותיה של מדינת ישראל. עם ישראל כשהוא נלחם, הוא צריך לנצח, וכדי לנצח הוא צריך לשמור הכי טוב על החיילים שלו. אני רק אגיד, המשימה המרכזית שלהם זה לא לשמור על עצמם. כן, זה תמיד כן. המ"פ אומר לך בתחילת המילואים.
לחזור הביתה.
לחזור הביתה. תמיד אנחנו אומרים לו, אוקיי, אז אנחנו חוזרים עכשיו. יש לנו משימה, והיא לנצח. אבל צריך לעשות את זה בצורה שבה אתה שומר הכי טוב על הלוחמים שלך, על העם שלך, ואז אתה מגיע לניצחון.
אוקיי, טוב, אנחנו, יש עוד, לדעתי, עוד הרבה מה לדבר, אבל אנחנו נצטרך לסיים פה. ממליצה לכל מי שמעוניין להרחיב, אז באמת המאמר מרחיב עוד הרבה, מעבר למה שדיברנו כאן. תודה רבה לאורחים. מי שטרם עשה מנוי, אז מזכירה שאפשר לעשות מנוי. תודה רבה לאלקנה שעל הסאונד, ונתראה בפרק הבא.
תודה רבה.
תודה רבה ליאת.